היו שני ממציאי משחקים, שם אחד פינג ושם אחד פונג. הם התלבטו איך לקרוא למשחק שלהם. אחד אמר פינג, השני אמר פונג. אחד אמר פינג, השני קרא לו פונג. פינג, פונג, פינג, פונג.
לבסוף בא המנהל שלהם ואמר, יקראו למשחק שחמט. שלום וברוכים באים לעל שמה. אנחנו היום בפרק מיוחד לכבוד פורים. אז לכבוד המאורע החלטנו לעשות ונהפוכו. אז קבלו אותם במחיאות כפיים, חשובות לעובדות. ודרך אגב, חכו לסוף התוכנית, יש שם כמה הודעות חשובות. ו...
השלוש דקות הבאות מכילות קטעים אשר אסור להיכנס איתם לשירותים.
על שם מה? הפודקאסט של רועי והלל, על דברים שנקראים על שם אישים, ואישים שנקרא על שמם דברים.
ותיטב הנערה ואינה, ותישא חסד לפניו, ויבהל את אמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישנה ואת נערותיה לטוב בית הנשים.
אמר רב שהכילה מאכל יהודי, ושמואל אמר שהכילה קדלה דחזירה. רש"י,
בקון השמנים ומתוך עונסה לא ננשה.
ויש חולקים על זה שזה היה בכלל חסה, ולא יכול להיות שהיא אכלה חזיר למרות שחויבה, ובגדול יש לזה המון פירושים שונים למה זה והאם היא אכלה את זה. אבל בכל מקרה...
בעיר לא קטנה באירלנד נולד תינוק בשם פרנסיס בייקון, תינוק שלימים יקרא על שמו אחד המאכלים האהובים ביותר באמריקה ובאירופה, אך אני לא אוכל לאכול אותו לעולם. למאכל קוראים פרנסיס, סתם לא, למאכל קוראים בייקון, או כותלי חזיר בעברית. טוב, אז מי היה פרנסיס בייקון? פרנסיס בייקון נולד בשנת 1909 בדבלין שבאירלנד. אוי, זה לא פרנסיס בייקון הפילוסוף, זה שאתם מכירים, זה פרנסיס בייקון הצייר.
היה כמה?
כן, משפחת בייקון זה משפחה מאוד עם המון אנשים מפורסמים ברמה של מאות, משפחת הצולה, ויש גם לסניפים לא משפחת הצולה, ויש את רוג'ר בייקון, גם פילוסוף מאוד מפורסם, אבל אנחנו לא נתייחס לכל המשפחה המעניינת הזאת כיום. יש באמת עשרות ויקיפדיות על אנשים ששמם בייקון,
אבל בעצם זה מאחד יותר קדום. אז מה, למה נקרא על שמה?
אוקיי, אז אנחנו מדברים כאן על פרנסיס בייקון הצייר. אז בייקון היה ילד חולני והיה לו קשיים חברתיים, אולי בגלל שהמשפחה שלו עברה דירה הרבה פעמים כשהוא היה ילד, אבל בכל מקרה הוא לא למד לימודים סדירים ורוב הזמן שהה בבית. בגיל 17 הוא גורש מהבית שלו כי אבא שלו ראה אותו לובש בגדים של נשים. בכללי לאבא שלו היה בעיה עם המיניות שלו וכל העניינים האלה. אז בלונדון הוא היה דייני, הוא עבר ללונדון, גר שם לבד, והיה לו קצת כסף מהירושה של אמא שלו, ועוד קצת כסף שהוא גנב ולא שילם כל כך, והוא הסתובב בעולם התחתון של כל הדברים האלה, ועבד בעבודות מזדמנות, ובקיצור הוא לא היה מישהו מי יודע מה, כאילו מבחינת כלכלית.
מישהו שראוי לי כל שם ממש.
כן. ב-1933 הוא צייר ציור הראשון שהוכר ציבורית, לציור קראו הצליבה. בעצם זה לא נראה ממש כמו שהייתם מצפים שיהיה הצליבה, זה בעצם נראה כמו רוח רפאים שילד צלוב. יהיה קישורים לכל הדברים בתיאור הפרק. אז הציור לא התקבל כל כך יפה, ולכן בייקון נטש את הציור למשך כמעט עשור, והוא הדחיק בעצם את כל העניין של הציורים והשמיד את רוב הציורים שלו מהתקופה הזאת. אבל ב-1944 הוא מצייר ציור שהוא בעצם שלושה ציורים, קוראים לזה טריפטיך, שזה
מלשון
שלושה ציורים, כן, שזה שלושה ציורים ביחד בציור אחד. אז הציורים האלה מתארים שלושה יצורים שמתפתלים, כאילו גם לזה קוראים הצליבה, קוראים לזה שלושה מחקרים לדמויות בבסיס הצליבה. וכל אחד דמויות כאלה, אני לא חוקר אומנות, אז אני לא מבין שום דבר מזה, הדברים שלו היה נראה לי מהזרם הסוריאליסטי. וכאן אנחנו מגיעים לסיפורנו. אז ב-1960 צייר בייקון ציור של כותל חזיר בצורה ממש סוריאליסטית, מה שגרם למה ממש טרפת עולמית בנושא, והוא קיבל ביקורת ממש טובות מהמבקרים, וכולם מכירו את הציור הזה. אז בעקבות זה, הפרסום, כל הפרסום וזה, החברת סמיספלד השיקה מוצר של כותלי חזיר בשם המותג בייקון, מה שגרם לזה שהתאחד השם בייקון ביחד עם הכותלי חזיר, כמו שנגיד היום קוראים לבמבה במבה. איזה עוד דוגמאות יש לך? סבתא שלי נגיד קוראת לפריג'ידר פריג'ידר על שם החברה.
למקפיא פריג'ידר.
ויש המון...
לא, מה?
כן, אבל...
למקפיא פריזר.
פריזר, כן. אבל...
על שם החברה.
אבל פריג'ידר זה החברה.
כן.
ויש המון דברים שבארץ בעיקר קוראים על שם החברה. טוב, אבל שטויות שטויות, זה לא יכול להיות. אני כרגע המצאתי את הסיפור הזה, זה חשובות לעובדות.
לא, לא, לא המצאת את כל הסיפור, צריך להגיד, אלא רק מהקטע של הציור על הבייקון.
כן, הציור של הבייקון זה לא נכון. הבייקון, המילה בייקון, הגיעה מהמילה בק, שזה גב, מהשפות הפרוטו-אודו-אירופאיות.
המה? שפות המה?
פרוטו-אודו-אירופאיות.
כאילו, שפות הם... תת גרסה של השפות האינדו-אירופאיות?
לא יודע. אז בק, הבק-בק, הגב, הצד של החזיר. דרך אגב, גם בעברית, כותל חזיר זה מלשון כותל, שזה צד של
זה לא, כאילו,
הקיר של החזיר.
זה לא כאילו קטלו את החזיר?
לא, זה באמת מוזר, כי זה לא כתוב כמו כותל. אבל השתבשו כל העניינים האלה. אז המילה משמשת גם, כיום בייקון, אתה יכול לקרוא ככה למשטרה. וזה מזכיר לי את זה שבשפת לחודיש קוראים למשטרה סצ'ינה, סונים, ככה קוראים לה, כאילו שזה נשמע כמו סונים. לחודיש זה שפה שבכפר בגרמניה היו שם יהודים, ומדברים שם עד היום קצת, רק הזקנים שם מדברים וגם לא כזה מדברים, אבל בעברית כזאת היא עברית, וזה בכלל כפר בגרמניה לא של יהודים, אין שם בכלל יהודים, אבל היו שם יהודים פעם. אז אם כבר דיברנו על בייקון, אז משהו, דברים מעניינים על בייקון. אז יש מושג שקוראים לו טירוף הבייקון, שזה בשנים האחרונות יש טרפת סביב בייקון, כאילו שמים את זה באמת בכל מאכל. אז אני אתן קצת מהדברים היותר ססגוניים שמכינים עם בייקון, אבל באמת האמריקאים והאירופאים די משוגעים עליהם. יש כזה דבר גלידת בייקון, שזה מכינים כמו שאתם מבינים מבייקון, ויש גם קריך של חמת בוטנים ובננה ובייקון, וזה קרוי דרך אגב על שם אלוויס, קוראים לזה קריך אלוויס, כי אלוויס הזמר אהב אותו מאוד, ויש גם מאכל שקוראים לו מלאכים רכובים על סוס, שזה צדפות עטופות בבייקון, ואז יש גם שדים רכובים על סוס, שזה פירות יבשים עטופים בבייקון. ועוד המון מאכלים שנשמעים יותר רגיונים, אבל זה הדברים המזוויים. אז נעבור עכשיו לפיליפס.
אוקיי, הפיליפס זאת חברה שבטח אתם מכירים אותה ממוצרי חשמל שתקלים איתה בהם ביום יום, מכונת גילוח נגיד, הדמיה רפואית, יש להם גם מכשירים כאלה. אז חברת פיליפס הוקמה בשנת 1891 בהולנד. החברה נוסדה על ידי פרידריך פיליפס, הוא היה צאצא למשפחה יהודית, אבא שלו היה בנקאי, ואבא של בן דוד שלו, אבא שלו היה בן דוד של קרל מרקס.
הקרבה המשפחתית כאן זה...
כן.
האנשים מפורסמים, תמיד יש להם גם קרובי משפחה מפורסמים.
זה
עובר בתור משפחה.
כן, זה בן דוד של אבא שלו, זה קרל מרקס. סבא שלו עברת את השם לפיליפס, זה שם משפחה של יהודים הולנדים. לא עברת, כאילו מלשון... שינה את השם משפחה להיות יותר מקומי. אז...
כן, אילנד.
אילנד, אוקיי. החברה התחילה בתור חברה שייצרה נורות חשמל. במשך השנים, באזור 1930, החברה פיתחה מברג, סוג של בורג שיעזור להם לענף החדש שהחברה פיתחה, שזה המברג פיליפס שאתם מכירים, מברג בצורה של צלב.
מגניב. מה מיוחד במברג הזה? למה הם היו צריכים להמציא אותו?
אוקיי, אז ברגים זה עסק מאוד מסובך. לפני המאה ה-20 בכלל לא השתמשו כמעט בברגים, בגלל שזה מאוד היה מורכב לייצר אותם. כאילו, לאורך כל המפכה התעשייתית היה צורך גדול בברגים, בדברים קצת יותר חזקים ממסמרים, ובכלל לא היה אפשר לראות את זה. כאילו, ברגים אפשר לפתוח, לסגור, ועם פחות בלי, מה שאין למסמרים, לדוגמה. טוב, אז חבר חברת פיליפס הוקמה ב-1891 בהולנד. החברה נוסדה על ידי פרידריך פיליפס, שהיה בנו הבכור של בנקאי עם באותו שם.
מה? היה להם את אותו שם, לאב ולבן?
לא, סתם, לא. זה פרידריק וזה, לא.
זה כמו אלכסנדר דיום, האב והבן.
כן, זה כמעט כמו ג'ורג' בוש, האב והבן. סתם, לא. זה פרידריק וזה פרידריך.
אוקיי, זה גרמנים האלה עם השמות שלהם.
כן. החברה נוסדה על ידי פרידריך פיליפס, בנו של הבכור של הבנקאי, פרידריך פיליפס, למשפחה הולנדית ממוצא יהודי. בן דוד של אבא שלו היה קארל מרקס, כאילו משורשים יהודים די ענפים. כמובן שהמשפחה לא הייתה יהודית, כאילו אי אפשר לדעת ההתבוללות, כי הם מגדירים את עצמם נוצרים. המשפחה עברה, שינתה את השם משפחה לשם פרוטסטנטי במאה ה-19, כאילו כמו יהודים רבים אחרים, בשביל להשתלב באוכלוסייה הולנדית.
הם היו אז קתולים או פרוטסטנטים?
כאילו בהולנד...
טוב, לא משנה, לא משנה. ביטול.
הם היו פרוטסטנטים. כן, הם היו פרוטסטנטים, סליחה, אתה לטעות שלי.
אז שנייה.
המשפחה...
אז אולי נתחיל את הסיפור מההתחלה, אם כבר...
אוקיי, כן, כן.
שנייה, שלוש, ארבע... חכה. שלוש, ארבע...
החברה הוקמה ב-1891 בהולנד. החברה נוסדה על ידי פרידריך פיליפס, בנו הבכור של הבנקאי פרידריך. למקרה שלא הבנתם את ההבדל, זה פרידי וזה פרידריך.
שמות, בעיה עם שמות.
זה מצחיק אותי. אוקיי, למשפחה הולנדית ממוצא יהודי, כמו רוב היהודים שגרים בהולנד, הם היגרו מספרד, כאילו משפחה שהיגרה מספרד. קרוב משפחה שלו, כלומר, בן דוד של אבא שלו, היה קארל מרקס.
זה באמת, כאילו כל האנשים המפורסמים, המשפחה שלהם גם מפורסמת, זה בא ביחד.
כן. משפחה הייתה פרוטסטנטית, למרות השורשים היהודים שלה, וגם שינתה את שמה במאה ה-19 לשם משפחה פרוטסטנטי, פיליפס, כדי שיהיה להם, שהם לא יתאמו יותר באוכלוסייה המקומית בהולנד, שלא יהיה להם שם של יהודים, חלילה.
פתאום חשבתי על זה שכאילו הם בטח גורשו מספרד בגלל שהם לא הסכימו להתנצר, ואז הגיעו להולנד והתנצרו. כאילו, אמנם זה פרוטסטנטים וזה קתולים, אבל לא נראה לי שאז הם אמרו, לא, אנחנו לא רוצים להיות קתולים, אנחנו רוצים להיות פרוטסטנטים.
זה במהלך השנים, תחשוב כמה שנים אחרי זה, זה כאילו בתחילת המאה ה-19 הם שינו את השם משפחה לשם משפחה פרוטסטנטי. אז פחות או יותר בשנים האלה. החברה התמקדה בייצור של נורות חשמל, עד שב-1920 היא התחילה גם לייצר את הבתים של המנורות, והתחילה לייצר עוד מספר מוצרי חשמל. היא ניסתה להשיג ברגים בשביל המוצרים, אך בשוק לא היה ברגים. כאילו בורג זה מוצר שמאוד קשה לייצר אותו בייצור תעשייתי. כאילו עד המאה ה-20, בכלל עם כל המהפכה התעשייתית והכל, לא ייצרו כמעט ברגים בייצור תעשייתי, כי זה מצריך ייצור מאוד, מאוד מורכב. למרות שהיה ביקוש אדיר, לא הצליחו לעשות את זה. באותו זמן בשוק היה כאילו בורג תעשייתי אחד, הבורג עם הראש המשושה, מחור בצורת משושה, אתה מכיר?
נראה לי שכן, אני לא בטוח.
אז כאילו, הוא הוגדר מתאים דווקא למכשיר חשמל, אבל הוא לא היה נוח כל כך, וגם לא היה בו, כאילו, הוא לא יכל להתאים למברגים שיוצרו עד אז. אז החברה של המשפחה, שזה עדיין, עד היום היא חברה משפחתית, התחילה לייצר את ברגים שנקראים ברגי פיליפס, שמי שלא יודע, הם בצורת צלב כזה, צורת X, הברגים והמברגים, ומה שנתן ליתרון על ההיצע בשוק, זה שהברגים עד אז, כאילו, היה אפשר לחבר אותם עם המברגים של הפס, של מינוס, שהם היו הברגים הנפוצים לפני הייצור התעשייתי, אז היה אפשר לפתוח מברג פיליפס עם בורג פיליפס עם מברג רגיל, וזה מה שנתן להם יתרון. כאילו באותו זמן, לפני הייצור היסודותי של הברגים, העיקר הבעיה הייתה תסליל, לייצר תסליל כאילו. כי את הראש זה מאוד פשוט, אתה פשוט עושה קו. הסליל זה מאוד מורכב, אז כאילו הם היו החברה השנייה שהתחילה לייצר את זה בייצור המוני. הם חתמו על שטף עם קדילאק, מה שבמהירות הפך את כל התעשיית הרכב של סוף מלחמת העולם הראשונה ותחילת מלחמת העולם, קצת לפני תחילת מלחמת העולם השנייה. היא עברה כל התעשייה למברגים של פיליפס, שמאוד עזרו להם, שמאוד היה נוח להבריג איתם ולהשתמש בהם בהרכבת מכוניות, וככה הם...
החברה שדיברנו עליה זה חברת פיליפס של המכונות גילוח פיליפס, שדתיים משתמשים בהם, נכון?
כן, היא יצרה מכונות גילוח בין הם עדיין חברות גילוח, כאילו, שנייה. היא התחילה לייצר מכונות גילוח כבר ב-1939, ומאז הם די מותג של, הכי גדול של מכונות גילוח.
מגניב, אבל לא נכון. הסיפור הזה מפוצל בעצם לשני חלקים, נכון רואי?
כן, אז כמו הסיפור הקודם של אל סיפר, זה שתי סיפורים. הסיפור של המברגים מאוד נכון, חוץ מהקטע שחברת פיליפס יצרה את המברגים. וגם חברת פיליפס היא חברה שקיימת. המכונות גילוח זה לא משהו שאנחנו מצאנו, זה באמת מכונות גילוח של החברה פיליפס.
שנייה, לא כל כך הבנתי, אתה יכול לעשות יותר טוב את הסדר?
אוקיי, תעשיית הברגים באמת לא היה בייצור המוני, חוץ מכמה שנים לפני זה שפיתחו את, לפני שפיתחו את מברג פיליפס, קנדי אחר המציא את הראש המשושה, ומישהו בשם הנרי פיליפס באורגון, זה די משם משפחה די גנרי, אז הוא זה שבעצם המציא את החריץ בצורת צלב של בורג פיליפס, והוא עשה את השותף עם קדילאק, וכל תעשיית הרכב בעצם עברה לבורג שלו בגלל היתרון שלו, שאפשר להשתמש בו עם המברגים היחידניים. כאילו, כל העיתונות שציינתי על המברג פיליפס באמת קיימים, רק לא הם פיתחו את זה. החברה מפתחת...
הם אפילו לא קרובים כרבה משפחתי, נכון?
לא, כאילו זה שם גנרי. המשפחה המצאה אותו, כי עיקרון היה להם שם משפחה יותר יהודי, אבל היא המצאה אותו. גם היום יש המון יהודים, המון בארץ שקוראים להם פיליפס, כי זה שם משפחה די גנרי, וגם התגיירו, וחלק ימצאו שמות משפחה שיותר פרוטסטנטים כדי להתאמע באוכלוסייה. חלקם לא התנצרו, אבל...
מגניב. טוב, אז אם כבר בקדילאק עסקינן, אולי נעבור לאוטו?
שנייה, לפני... אוקיי. דבר אחרון שחשוב על פיליפס, זה שהמשפחה קיבלה את חסידי אומות העולם, שזה מצחיק, כי הם צאצאי יהודים.
אז אולי הם לא יכולים לקבל חסידי אומות העולם.
לא, הם לדעת הנאצים הם היו נוצרים טובים, אז הם הצילו במפעל, הם שמרו על יהודים במפעל שלהם והחביאו אותם והסיקו יהודים, כאילו הם הסיקו יהודים מטעם הנאצים, אבל היהודים רצו לעבוד אצלם, כי אצלם הם קיבלו תנאים של אנשים רגילים ולא של יהודנים.
אז בניגוד נגיד לפורד ולעוד כל מיני חברות שבהם היהודים הוסקו בסדנאות יזע, אז אצלם זה כאילו היה סוג של...
פורד לא כל כך, כי פורד זה אמריקאי, אבל...
אה, וואי, איזה טיפש אני. התכוונתי פולסווגן ומרצדס ו...
כן, אז דווקא חברת פיליפס העסיקה אותם בתנאים נוחים, נתנה להם ארוחות מיוחדות לחבר'ה שעבדו אצלם ותוספות מזון וכאלה.
אה, מגניב. טוב, אז נעבור ל...
אפרופו זה תגיד שוב פעם את זה של קדילאק, שמעת?
ואם בקדילאק עסקינן, אז נעבור לאוטו.
אוקיי, אז מי שלא יודע, האוטו, המכונית שאנחנו נוסעים עליה, נקראת אוטו על שם ניקולס אוטו, גרמני, כמו רוב תעשיית הרכב בתחילתה.
האמת שחשבתי על זה שדווקא המדינות שהפסידו במלחמת העולם השנייה, התעשיית רכב אצלם מאוד מפותחת. כאילו, גם הגרמנים וגם היפנים, הרכבים שלהם הם מחשבים, אפילו
אבל מצד שני... החברות שלו, המדינות שלו היו קיימות, כמו סין הקומוניסטית וקוריאה הדרומית, מייצרות אחלה רכבים וגם ארצות הברית.
כן, אבל אם תסתכל על הרכבים היום בארץ, נגיד, זה מורכב בעיקר מיפניות, גרמניות ואיטלקיות.
אבל תחשוב שגם ארצות הברית השקיעה בהם כסף.
נכון, אולי זה קשור לתוכנית פירד משהו. איך קוראים לזה?
תוכנית...
מרשל נראה לי.
כן, מרשל. אבל זה נראה לי יותר קשור לזה שהם היו חייבות להצטרף לנאטו, איטליה וגרמניה, וארצות הברית לא נתנה להם לפתח צבא, מה שנתן להם איתם. שכל הכסף של הצבא הלך ל...
מעניין, בטח יש על זה איזה מחקר או משהו כזה. טוב, אז נחזור לאוטו.
אוקיי, אוקיי. אז דבר ראשון מאוד חשוב לפני שאנחנו מכירים את אוטו, זה שהוא נולד, ב-1832, בזמן קצת אחרי המהפכה התעשייתית, כאילו במאה ה-19, באותו זמן כולם השתמשו במנועי קיטור, שהיו ממש לא יעילים מבחינה ניצול אנרגטית, גדולים וכבדים, משהו שלא כזה קל לעבוד איתו, ואוטו הוא זה שעומד לשנות את זה. עכשיו בואו נכיר את אוטו אישית. אוקיי, אוטו היה בן של עיקר, שניהל את משרד דואר, הוא היה כזה סוחר נודן, בפרנקפורט ובקיין, והוא הסתובב הסתובב ברחבי גרמניה, עד שבאחת מהנסיעות שלו הוא גילה את המנוע בעירה הפנימית הראשון, שיוצר אי פעם, של לנואר, שהוא היה גם תעשיין, בנוסף לתעשיין שפיתח את המנועים הראשונים ומחר אותם, ואוטו התלהב מאוד מהמנועים, והחליט שהוא גם פותח חברת מנועים.
המנועים עד אז למה הם שימשו?
בעיקר למפעלים, הם היו מכרות, מפעלים ודברים נייחים, לא השתמשו כל כך המנועים היו די גדולים. תחשבו שהרכבת זה היה הדבר, המנועים הכי קטנים הם היו המנועים של הרכבת עם הקטר והקרון פחם מאחורה וכל התסבוכת הזאת.
כן.
המנוע שהוא פגש, זה בערך המנוע הראשון של הבעירה הפנימית שעבד, זה היה בערך מנוע שמייצר פחות כוח ממסכת דשא, ובגודל של 2 מטר על 2 מטר על 2 מטר.
וואו, באמת מדהימה. יש גם מדי פעם כאילו רואים תמונות של המחשבים הראשונים, ואני כל פעם כזה, וואו, חדר שלם נועד בשביל משהו שהארדואינו הקטן שאני משתמש בו עושה בחצי מאיה.
כן. אז באותו זמן גם מייבח ודיימלר התחילו לעבוד אצלו. הוא פיתח מנוע מקביל שרק קצת יותר יעיל. המנוע הזה הצליח, החברה שלו צמחה. גוטליב דיימלר וויליאם מייבח, שתי היצרנים של מרצדס,
שהוא
האבות המייסדים של מרצדס.
זה ראשי תיבות כאילו מרצדס?
מרצדס זה שם של מי שתרם להם את יצאת החברה בערך. הלקוח הראשון של החברה שהביא להם את קרוב הכסף.
זה תמיד מצחיק איך בסופו של דבר איך כל הדברים קרויים על שם מי שנתן את הכסף. רוב הדברים.
כן, אוקיי. אז הוא לקח את המנוע, ובזמן שהם, לפני שהם פרשו ממנו, הם ניהלו את החברה, והוא התחיל לעבוד על פרויקטים של מנועים יותר מתקדמים, והוא פיתח את המנוע 4 פעימות. שנייה, רק שנבין, עד אז היה מנוע 2 פעימות. שבשביל את זה, שנייה, בשביל זה אנחנו צריכים להבין איך עובד מנוע.
אולי תחסוך את זה, ופשוט נגיד שאם אתם רוצים לדעת איך עובד מנוע, תשמעו את הפרק המעולה של רן לוי, בעושים היסטוריה על היסטוריה של הרכב?
אפשר, אבל חשבתי שזה יהיה קצת מעניין. לא נרחיב יותר מדי, אבל שיהיה קצת מעניין.
אוקיי, אז תן לנו טעימה קטנה.
טוב, אני הסברתי את זה גרוע. באמת הלכנו להקשיב את לרן לוי. חשבתי שאני אסביר יותר טוב ממנו. טוב. רוצה אתה לנסות להסביר?
לא. אני אבטר על תענוג.
אז משהו, בעצם המנוע שתי פעימות שהיה לפניו, לא ניצל את האנרגיה עד הסוף, ובשביל לנצל את האנרגיה, אוטו פיתח מנוע שבהתחלה היה נשמע פחות יעיל אנרגטי, אבל היה יותר יעיל אנרגטי בסוף. מה שגרם ל...
התפתחות ענף הרכב.
שוב. התפתחות ענף הרכב והוזיל את המנועים ואת השימוש בהם.
אוקיי, מגניב, אבל...
פחות או יותר.
יש כאן פרט אחד שלא נכון.
לא, לבינתיים הכל נכון, סתם. כעבור כמה שנים, אוטו החליט שבמקום לפתח רק מנועים נייחים, הוא יפתח מנוע נייד, והתחיל לעבוד עם דיימלר ומייבח שעבדו אצלו, הם התחילו לפתח כלי רכב, באיזשהו שלב דיימלר ומייבח עזבו את החברה, אבל אוטו נשאר לפתח את הרכב, והוא פיתח מספר מכוניות, ביניהם הווילי, הווליסיפד, ועוד מספר
שמות.
של רכבים עם שמות גרמנים. ועוד מספר של שמות מוזרים, שמות גרמנים, לא כאלה מוזרים, למנה. והבן שלו הקים את חברת BMW.
מגניב.
אוקיי, עד עכשיו זה היה הסיפור הלא נכון, ועכשיו הסיפור הנכון. אוקיי, אז באמת אוטו היה בן של עיקר, היה איש עסקים שסוחר נודד, נתקל במנוע של אייטין לנואר, וחור פיתח את המנוע בעירה פנימית, אבל הוא עד סוף ימיו חשב שהוא לא יהיה אותו, שעדיף שהמנוע יישאר בשימוש ביתי. בכללי המנועים שלו עבדו על גז, על גז פחם שהיה צריך צנרת, ולא התאימו כל כך לניידות, אבל הבסיס של עבודה שלו זה מה שתרם לרכבים. כאילו, 10 שנים לפני שהוא מת, קאר בנט ישחרר בגרמניה, בעיר שנה אפילו, כאילו במחוז אחר. אז זה היה מחולק לנסחויות עדיין, גרמניה.
באמת? עד אז? אוקיי. עד מלחמת העולם הראשונה?
כאילו, לא, זה היה כזה, היה שלטון מרכזי, אבל הוא היה חלש.
אוקיי.
אבל הם בקושי שמו, הם כאילו בקושי הכירו אחד את השני, אז קאר בנט היה, הוא זה שפיתח את המנוע, את האוטו הראשון. יש סיפור, כמה פרקים על זה, ברשת עושים היסטוריה, אז אין מה להרחיב יותר מדי על זה. ובאמת הבן של אוטו הקים את BMW.
אוקיי, מגניב ממש. אבל המילה אוטו שאנחנו משתמשים בה זה לא בגלל שזה קרוי על שמו, אלא בגלל שזה קיצור של אוטומט, נכון? רכב אוטומט.
אוטומוביל. זה מרכבה ללא סוסים, זה מה שזה אומר.
כאילו אוטומטיק.
אוטו זה עצמי. אוטו זה עצמי בעצם.
כמו אוטו...
ומוביל זה אוטומוביל. זה כאילו מוביל את עצמון, אם הבנתי נכון.
אבל מוביל זה בעברית.
אנא ארץ, סתם. סתם, שנייה. זה אוטו זה עצמי, והוביל זה גם באנגלית כאילו משורש הובלה, באיזה שפה קדומה או אנא ארף.
אוקיי, מגניב.
שזה דומה. אז כן, זה... מוביל עצמי. זה לא בדיוק, אוטומובייל זה לא בדיוק זה, אבל כן, ברוב הספ... כאילו באנגלית וזה כך רואים למכונית בעצם. אוטומובייל הוא בקיצור אוטו. וזה בכלל לא קשור, הוא עד סוף ימיו לא חשב שצריכים להיות רכבים. כאילו מנועים על רכבים, אבל על כיכרות בשבילו.
מגניב.
אז אפרופו החיפוש, מצאתי שהפעם הראשונה שזה הופיע בעברית, אוטומובייל, זה...
על קנוילד.
בעיתון הצפירה.
באמת?
לא, בעיתון הצפירה, 1898, וכתוב בסוגריים, מרכבה בלי סוסים.
וואו, מגניב. טוב, אבל אם כבר בחזירים עסקינן, קודם כשדיברנו על בייקון, אז קבלו את חז...
אתה חוזר כמה פעם אחורה. נו.
אז קבלו את חזיר היבלות בעל המוטו, אל תדגדג דרקון ישן, ואם עדיין לא זיהיתם, הוגוורטס. אז אנחנו הולכים לדבר על הארי פוטר. אז הארי פוטר נולד ב-1920 באנגליה. הוא ככל הנראה...
שנייה, זה לא סיפור דמיוני? סתם. אוקיי, אני אתן לך לספר.
אז...
בוא נראה אם זה מבוסס על סיפור אמיתי, סיפור אמיתי, או לא נכון.
הוא, הארי פוטר, ככל הנראה זייף את הגיל שלו בשביל לנסות להתגייס, כשהוא עדיין בן 16 הוא התגייס לצבא, ואז הוא נשלח, תנחשו לאן, לארץ ישראל. הוא היה אנגלי, והוא נשלח לארץ ישראל, כי בארץ ישראל באותה תקופה היה המנדט הבריטי. אז הוא נשלח, ואז ב-1938, כשהוא היה בן 18, אם אתם יודעים לעשות חשבון טוב, היה את המרד הערבי הגדול, שבו הערבים כפכפו את הבריטים וגם את היהודים, כמו תמיד בין השאר, ונהרגו המון ערבים וגם לא מעט הבריטים, והם כמעט העיפו את הבריטים מהארץ, אבל לא. אז במהלך המרד, הארי פוטר נהרג, מערבים שעשו מערב לאיפה שהוא נסע, כשהוא היה רק בן 17, והוא נקבר ברמלה או רמלה, אני לא יודע. ושם
בית הצבאי, אלמין הצבאי היה ברמלה, נראה. אפשר שנייה לבדוק.
אוקיי, תבדוק שנייה.
טלנה, בית האלמין. ברמלה.
אוקיי, אז הוא נקבר בבית העלמין ברמלה, ושם הקבר שלו נמצא עד היום, אז אם אתם רוצים ללכת לחפש, אז תלכו לחפש את המקום. אז ארי, מי שדיברנו עליו, היה דוד של ג'יי-קיי רולינג, ובמהלך הנסיעה של החזרה מהזכרה שלו, היא חשבה על הסיפור הזה, שזה יהיה, ובאופן טבעי כאילו, היא חשבה שהשם המתאים לאדם הזה יהיה ארי פוטר, כשם לגיבור בתור שדוד שלה הגיבור.
אוקיי. זה חיבור של אוטו עצמי ובלטינית של מטלטלין וכאלה, אנארי. אוקיי, טלטול עצמי בלטינית וצרפתית ויוונית עתיקה.
אז מה שאמרתי עכשיו זה כמובן לא נכון. כאילו, הסיפור נכון, היה מישהו שהגיע לארץ, וכשהוא רק בן 17 הוא נהרג, והוא קבור בארץ, ואתם יכולים למצוא מצבה שקבור עליה הארי פוטר, אבל האדם הזה לא קשור בשום צורה לג'יי-קיי רולינג. הסיפור האמיתי הוא שארי הוא פשוט השם שאהוב עליה, ככה היא סיפרה בכל מיני רעיונות ובמכתבים ששלחו לה, והפוטרים היו השכנים שלה בבית. אבל יש כתבה מעניינת שנשים בתיאור הפרק שמדברת על אנשים שהשם שלהם זה ארי פוטר וזה די הרס להם את החיים. אחד המקרים המעניינים שמופיעים בכתבה זה על עורך דין שהשם שלו זה ארי פוטר, וכל פעם הוא בכל מיני משפטים חשובים ורציניים, אז כל פעם יש כזה גיחוך שאומרים. אז הוא סיפר שפעם אחת היה ממש משעשע שהוא ייצג אדם בשם מרטין לותר קינג, ובבית משפט הבא עמד גנדי. אנשים נפלו על הרצפה וצחקו כשהשופט קרא לשלושתנו. יעמוד,
אני מנסה לחשוב על הסיטואציה, תבואו לכאן הארי פוטר, מטרנות אל קינג, וכאן במערכת כריזה. זה נשמע כאילו נפלת לאוסף לכנס
ספר מאוד מעניין, הספר שיכול שילוב בין מרטין לותר קינג, הארי פוטר ומאטם גנדי.
אז בעצם זה גם שם די גנרי, הארי פוטר, לא?
פוטר
הוא לא הארי פוטר היחיד.
כן, כן, יש שם רשימה, כאילו יש שם על כל מיני אנשים, יש עוד המון אנשים, אבל שם בכתבה יש כל מיני אנשים ושמתארים איך זה השפיע עליהם על החיים, וזה נחמד התיאור הזה. פשוט זה היה תיאור במיוחד מוצלח בשביל שאני אבטר עליו. אז תקראו מתוך המחקום הזה, קישור בתיאור הפרק. אז סתם ככה אנחנו לא נתעסק בזה, אבל אני פורים אחד התחפשתי לסנדוויץ', על ידי זה שאני לבשתי חולצה שהיה כתוב עליה סנד, והכיתוב הזה היה מחול שהודבק על החולצה בצורה של סנד, ולבשתי גלים מה של מכשפה וכובע של מכשפה, ואז בעצם מה שיצא זה מכשפת חול, זה בעצם סנדוויץ'. אבל הסנדוויץ' זה הגיע מהברון סנדוויץ', שהוא היה ברון שיש אגדה על זה שהוא אהב לאכול קרחים תוך כדי שהוא משחק בקלפים וזה, אבל האגדות האלה לא כל כך אמינות. בכל מקרה, כל פסח אנחנו מוצאים מזכור הרבה יותר קודם למאכל הזה שקוראים לו סנדוויץ', בזה שהילל הזקן היה כורך את החסה ואת המצה ואת המרור, והיום משתמשים בחרוסת והיה כורך אותם ביחד, מה שנקרא קריך ומה שנקרא סנדוויץ' בעברית. אז
הפוך, סנדוויץ' מלאז וכרך בעברית.
כן, אז ככה שזה לא מאוד מגניב הסנדוויץ' הזה. אז
כאילו בעצם הוא גם לא המציא את זה, זה סתם נקרא על שמו, הוא אפילו לא היה אמור להיקרא על שמו.
כן, אין לי מושג איך זה נהיה נפות שזה קרוי על שמו. טוב, אז בוא נשמע עוד קטע ממגילת אסתר.
ואי באמת המושין הוא ג'ינג'יס חן, המולך מהים הקספי ועד לים יפן, 20 ומעט מ שטח כדור הארץ.
מה? הוא לא שקבע שעד בולגריה, ישראל וכאלה
לא,
גם?
לא, זה לא היה בחייו. זה המונגולים כבשו אחרי זה.
אוקיי.
אולי בעצם עשיתי טעות, לא יודע. טוב, נבדוק את זה אחרי זה.
למה אחרי זה?
אוקיי, אז אנחנו כרגע מדברים על האדם שכבש יותר מכפליים מאשר כל מצביא בהיסטוריה, כולל נפוליון והיטלר וכל האלה. ועל שמו נקרא...
כולל היטלר?
נראה לי שכן. אולי זה נחשב שכאילו הצליח גם לשמור על השטחים שלו עד סוף החיים שלו. לא יודע איך הם מחשיבים את זה. כי לא נשמע להגיוני שהיטלר...
היטלר שמר על חלק מהשטח שלו עד סוף חייו. זה שהוא התאבד לפני שהוא כבשו את זה, זה לא...
בסדר, נו, אבל עדיין השטח הזה יותר קטן מהשטח ש... נו, איך קוראים לו? ג'ינג'יס חן. גם ג'ינג'יס חן, כאילו, גם במספר הארצות שהוא כבש, וגם בשטח. רק האימפריה הבריטית היה לה שטח יותר גדול, אבל זה היה כי היה ים וכל מיני דברים כאלה. אז
האימפריה הבריטית שלטה על רבע מכדור הארץ, לא? רבע מתושבי כדור הארץ היו נתינים של האימפריה הבריטית.
לא יודע. אז בכל מקרה, מה שקרוי על שמו, טוב, בסדר, נו, אנחנו כבר יכולים להפסיק עם ההצגה הזו של הדברים שקרויים על שמו. אבל יש מתחמי הרוח, חן, קרויים על שם תמוג'ין וג'ינג'יס חן. אז נתחיל בהקדמה ש...
הוא צאצא שלו, כאילו?
לא, תמוג'ין זה ג'ינג'יס חן. זה השם ג'ינג'יס חן, אוקיי, נגיע לזה בסוף. זה די הורס את כל הסיפור.
אז זה קרוי על שמו או לא? לא הבנתי. אנחנו עושים את ההצגה או לא?
אוקיי, תנחשו. אתם תחשבו כל הזמן בראייה ביקורתית מה נכון ומה לא, ובסוף נגיע למה נכון על פי המקורות שאני קראתי ומה לא. אבל אם כבר דיברנו על מקורות, כל הסיפור כמעט של ג'ינג'יס חן מבוסס על הספר ההיסטוריה הסודית של המונגולים. ספר שרק על איך הגיע אלינו, כאילו שאנחנו יכולים לקרוא אותו היום, אפשר לכתוב ספר, ואני די בטוח שגם כתבו עליו ספרים, כי זה באמת סיפור מרתק על איך הוא הגיע, כאילו, הוא נאבד למשך כמה מאות שנים, ואז מצא אותו איזה נזיר, משהו באמת איזה. אבל הספר הזה מוטל בספק עד כמה הוא מדויק היסטורית, כמה אפשר לקחת אותו כמקור היסטורי, אז קחו את הסיפורים בספק. אז ג'ינג'יס חאן, כמו שרבים יודעים, הוא היה מייסדה ושליטה הראשון של האימפריה המונגולית, והוא נחשב לאבי האומה המונגולית, אומה שכבשה המון מקומות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אני אעשה שוב פעם דבר מעצבן, ובמקום לספר על ג'ינג'יס חאן, אני אפנה אתכם לפרק של יובל מלאכי בהיסטוריה לילדים, אבל בהיסטוריה לילדים, לפני שזה הפך להיות היסטוריה לילדים, הפרקים הראשונים של היסטוריה לילדים, אני ממליץ אותם גם ללא ילדים, כי הם באמת, בפרקים החדשים של היסטוריה לילדים, הוא כאילו עושה יותר מדי הצגות לילדים, בעיניי, כאילו זה נועד לילדים, וילדים אוהבים את זה, אז זה אחלה, אבל מבוגרים שרוצים לשמוע, ממליץ להם לשמוע את הפרקים הראשונים של היסטוריה לילדים, אז זה פרק מעולה שמספר על ההיסטוריה של ג'ינג'יס חאן. אני רק הדברים שלא מופיעים בפרק, ובעיניי מעניינים, זה בוא נספר את הסיפור המומצא. אז מה שבעצם...
אתה לא יכול להגיד בוא נספר את הסיפור.
אוקיי.
הרסת את כל הקטע.
אני חושב שזה עדיין מגניב. מה שקרה זה שג'ינג'יס חאן כבש שטח ענק מכדור הארץ, והוא היה צריך לעבור כל פעם שהוא כבש מקום, לעבור בין מקום למקום. אז מה שקרה זה שהוא היה צריך לישון בכל המקומות האלה, ולכן הוא בעצם הקים לעצמו מחנות פונדקים שבהם הוא עצר, וקראו להם חנות. אחרי זה, חנים. ושם גם בעצם הוא הכניס להיריון את כל התינוקות שאחרי זה. 8% מהגברים באסיה הם צאצאים של ג'ינג'יס חאן. זה נתון די מטורף. איך בעצם גילו שזה ג'ינג'יס חאן? אז בעצם מה שקרה זה שלקחו דגימות של כרומוזום Y, שזה רק בגברים, מגברים בכל רחבי אסיה, ומצאו ש8% זה מאותו כרומוזום Y מאוד דומה. המסקנה היא שעושים חישובים סטטיסטיים שלפני 1,000 שנה היה מישהו שהיה לו את הכרומוזום Y שהוא האב המשותף לכולם. אז עכשיו צריך...
למי שטועה כמה אנשים זה 16 מיליון בערך.
אז חושבים מי יכל להוליד כל כך הרבה אנשים, אז ישר החשוד המיידי, אז ישר החשוד המיידי הוא ג'ינג'יס חאן, שהוא כמובן שלט בשטחים גדולים וידוע, כמו המנהג של כל השליטים אז, במיוחד המונגולים ובמיוחד ג'ינג'יס חאן, שבכל מקום שמגיעים אליו נוהגים ללדת ילדים. וביססו עוד יותר את המידע הזה, כי היה מסורת שבמקום מסוים, בכפר מסוים, יש צאצאים ישירים של ג'ינג'יס חאן, ושם גילו באמת שיש 20% מהגברים שם עם הכרומוזום Y המסוים הזה. וזה בעצם מוצא שזה בדיוק באמת הטענה שהוא האב של כל האנשים האלה. אז זה נגרם בזכות החנות.
עכשיו הסיפור האמיתי. שרפנו את זה סופית, סתם.
אוקיי, הסיפור האמיתי הוא שחאן זה שטח בכל מיני שפות, וככה זה הפך להיות גם השם של השליט, של מי ששולט על החאנות, השטח. וג'ינג'יס חאן זה הביטוי של כאילו השליט, ג'ינג'יס חאן, שזה בעצם כמו מלך. וחאן שאיפה שגרים, זה שם מסוים לקרוון, שזה מילה כללית איך קוראים לזה? פונדק, בצידי דרכים שיש בכל אסיה. כן, קרוון שאנחנו משתמשים זה כנראה המקור שלו, ונגיד אני גר ליד אל פונדוק, שזה גם פונדק טוב, זה לא קשור.
יופי, אלל, את הקטע הזה תמחה, כי אלא אם כן אתה רוצה לחשוף את עצמך עוד פרטים. סתם.
כן, אז המילה חאן זה נגזר מהחאן הפרסי, שזה בעצם קסן, בית, ובעצם זה פונדק בצד הדרכים, וזה המקור, כאילו זה בעצם אותו מקור ביטוי של הג'ינג'יס חאן והחאן שבו נמצאים. ציטוט נחמד על ג'ינג'יס חאן שאני חייב לומר, ג'ינג'יס חאן לא היה באמת אדם רע. מי שאמר את זה זה ראש ממשלת מונגוליה. פשוט הייתה לו עיתונות גרועה.
אז סטלין לא עשה טעות.
כן, למרות שחלק מהמקורות ההיסטוריים אומרים שהוא בכוונה הגזים בכמות הרוגים שהוא הרג כדי להפחיד ושהצבא יהיה יותר חזק, אבל אי אפשר לדעת. טוב, אז נראה לי שסיימנו עם הפרק. אם אתם רוצים, יש עוד גם קישור בהערות הפרק, זה סמוט, שאדם שעל שמו קורא יחידת מידה. זה די קשור לפרק מיוחד על פורים. כל ההמלצות שהמלצנו במהלך הפרק יש בהערות הפרק, וזה היה פרק מאוד עלוב לכבוד פורים, אז פורים שמח.
לכבוד הבגרויות שלנו.
כן, אולי אם תשתו, לא תבדילו בין ארור הפרק הזה לבין ברוך הפרק הבא, אנחנו מקווים. אז פורים שמח ולהתראות. מבקש אני למסור הודעה, ואני מבקש לציין כי אין לה כל קשר לדיון שנקיים זעתה בממשלה, ולא עם דיונים אחרים שהתקיימו לאחרונה. הסיבה אשר בשלה אני מוסרה היא אישית לחלוטין, אך איני יכול עוד לחכות עם ההודעה הזו, ולכן אני מוסרה כחוק. אמנם, מלכתחילה מבקש אני סליחה, מכילה וחברה, ואם ינתנו לי, איני יודע. ידידים יקרים, אני מודיע בזה לקהל הרחב על כוונתי להתפטר מתפקידי כעורך ומפיק ומגיש הפודקאסט. אני לא יכול למלא את התפקיד הזה. הובאתי באופן מיוחד לישיבה זו של הממשלה כדי למסור את ההודעה, משום שבזה קשור תהליך קונסטיטוציוני מיוחד. וכל עוד לא מסרתי את ההודעה הזו, תהליך זה כלל לא יתחיל.
טוב, אז מספר עוד הרצאות. כידוע לכם, אני ואלל לומדים בכיתה י' א', ובכיתה י' א' יש די הרבה בגרויות, אז לצערנו, עד עכשיו הורדנו את הפעילות של הפודקאסט ללא מעט, ועכשיו גם, בגלל שהלחץ רק עלה, יוצאים להפסקה בפודקאסט על הודעה חדשה, אולי למעט מספר פרקים שעכשיו בקנה.
אז מה שאנחנו כרגע מחפשים זה אנשים שיקחו את המושכות בידיים ויצטרפו אל מערכת הפודקאסט. זה יכול להיות בעבודה תחקירנית או בכלל שני אנשים שחושבים שהשיחה ביניהם תהיה מעניינת, אולי אפילו יותר משיחה ביני לבין רועי. אז ככל הנראה נהיה גם פחות פעילים, לכן באתר יופיע באנר בו אפשר לשלוח הודעות שלהם נענה. אז מקווים שנהנתם מהפודקאסט והחכמתם ממנו, ונשמח גם לשמוע את זה. אז להתראות. הלו? אתה שומע אותי?
הלל?
אני לא שומע אותך.
אתה שומע אותי?
עכשיו.
אני שומע.
עכשיו אני שומע אותך.
שומע.
אני גם שומע אותך עכשיו.
אתה שומע אותי עכשיו?
כן.
מה קרה?
לא יודע. האוזניות בלוטוס האלה.
נוצרה בשנת 1891 בעיר הדנבורג, הנדברן, שבהולנד.
כן, תוותר על שמות.
אוקיי, נכון.
אז נעבור עכשיו לכותלי חזיר.
טה-טה-טה.
סליחה.
אוקיי.
אוקיי, אז 3, 4... אז נעבור עכשיו לפיליפס.
אוקיי, סבבה. סתם,
שימו אותנו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, והיכנסו לאתר dit.ly/alshema.